אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
תפיפות רגליהם בשלוליות הגשם, במורד המדרגות, מעל עיתון או פשוט על במת עץ, מעוררות בנו מיד חיוך. אי אפשר שלא ללכת שבי אחרי ג'ין קלי, פרד אסטר, ג'ינג'ר רוג'רס או ילדת הפלא שירלי טמפל, שבאמצעות סרטי הקולנוע המוזיקליים הביאו את הסטפס, שהוא בעצם החלאה בין ריקוד לכלי מוזיקלי לכל דבר, לתפוצה ולתודעה רחבה. אבל הסטפס החל 100 שנים קודם לכן באמריקה, וגם מוצאו הוא תרכובת של סגנונות אתניים. יש משהו כליל, שובבי, נונשלנטי בריקוד הזה, ועם זאת נראה שזאת מיומנות קשה במיוחד להניע במהירות שכזאת את הרגליים, כאשר כל תנועה מפיקה צליל. מעין כלי הקשה אנושי. גל סטפס היא רקדנית ומורה לסטפס, ואיתה ניכנס היום אל מאחורי הקלעים של העולם הזה, המקסים, העשיר. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, תמיר צוברי על ההקלטה. שלום גל.
שלום.
אז מה זה השם הזה? הרי שמך בעצם גל זוננפלד.
נכון. שמי לפני הניסויים היה גל זוננפלד, היום זה גל ריבק, אבל זוננפלד זה היה שם שהיה מאוד קשה להסתדר איתו בעולם הבמה. זה לא שם זכיר במיוחד, וגם תמיד קשה להיית אותו, בטח באנגלית, ואיכשהו בזמן עבודה על אחת ההפקות שעבדתי איתה, הוחלט שהשם שלי יהיה גל סטפס, ואימצתי את זה.
זה מעיד אולי שזה גם לא רק מקצוע או שם במה, אלא ממש חלק ממך, חלק מן הזהות שלך?
לגמרי. זה משהו שאני עושה מגיל קטן. אני התחלתי לרקוד סטפס מגיל 9, ועד היום אני רוקדת כמובן. גם רוקדת, גם מופיעה, גם עושה כוריאוגרפיה וגם מלמדת. וכל הדברים האלה זה חלק מאוד 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 גדול מהמסע שלי וממי שאני. זה לא רק מה שאני עושה, זה ממש חלק ממני.
אז מה זה היה הדבר הזה שהדליק אותך דווקא על זה? ילדות בגיל הזה, ילדה בת 6, בדרך כלל רוקדות בלט. סטפס פחות ידוע, פחות מוכר.
נכון, היום סטפס הוא פחות מוכר. עם זאת, הרבה מאוד אנשים שנחשפים לזה, אתה רואה ישר שהם נדלקים ומשהו קורה להם בגוף ובעיניים. וזה מה שקרה לי. ראיתי זוג חברים מאוד טובים רוקדים, זה היה כשהייתי בת 6.
חברים בגילך?
כן, הם היו גדולים ממני בשנה.
בני 7 שרקדו סטפס?
נכון. אז היה לי חברים בני 7, גדולים ממני בשנה, רקדו סטפס. אני ראיתי אותם ומאוד מאוד מאוד התלהבתי, והחלטתי שאני נורא רוצה לעשות את מה שהם עושים.
את יודעת למה אבל? מה היה שם?
בסטפס יש שני דברים עיקריים שקורים בו זמנית. אחד מהם זה התנועה והשני זה המוזיקה. והשילוב הזה שכל תנועה שלך מפיקה צליל, שאת יכולה גם לנגן, גם לרקוד באותו זמן, זה משהו שמאוד קסם לי מאז ועד היום, ואני גם רואה את זה בעיניים של מי שצופה בסטפס.
ואנחנו אומנם מדברים על ריקוד, את רקדנית, אבל באמת, כמו שאת אומרת, שלא כמו סוגי ריקוד אחרים, למעט אולי הפלמנקו, הגוף, הרגליים, הם כלי נגינה, כלי הקשה, שותפים מלאים בהרכבים מוזיקליים גם.
נכון מאוד, אז הסטפס הוא באמת גם סגנון מוזיקלי וגם סגנון ריקוד. הוא כלי פרקשן, כלי הקשה לכל דבר, כמו מערכת תופים. רק שבמקום עם הידיים ומקלות, יש לי נעליים ורגליים שמפעילות אותם. לכל נעל יש שני ברזלים, אחד באצבעות ואחד בעקב. וכל ברזל יש לו את העולם שלו. עכשיו, אם אני משתמשת בצורה שונה עם הרגל, אני יכולה להפיק המון המון צלילים מאותם זוג ברזלים. אני יכולה להשתמש בכל המשקל שלי או בחלק מהמשקל שלי. אני יכולה להוריד את כל הרגל בבת אחת או רק את האצבעות. כשאני מורידה רק את האצבעות של הרגל מהאוויר, אני יכולה להחליט האם העקב יהיה באוויר או העקב על הרצפה ורק האצבעות עולות ויורדות. בכל אחד מהמקרים והאופציות האלה מדובר בתו שונה. עכשיו, זה לא דורה מפסול, זה כמו תווים של טופים או כל כלי הקשה אחר. אבל אם אנחנו חושבים על טופים, הטמטמים נשמעים שונה מהבאס. הבאס נשמע שונה מהסנר, מהמצילות. וככה עם הסטפס, אני יכולה להשמיע המון 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 תווים שונים, צלילים שונים, ואז להוסיף לזה דינמיקה ומקצבים. וכל הדבר הזה, זה ממש מוזיקה. כמו שאיידלי קסל אמרה, לכל נעל סטפס, שני ברזלים, ואין סוף אפשרויות של מוזיקה. זה משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, שהשתמשה בו באחת ההופעות שלה. יש לי הרבה חברים שצופים במופעי סטפס, והרבה פעמים אומרים לי, אני לא יודע להגיד אם זה היה טוב, אני לא יודע לבחון אם הסטפס היה סטפס טוב או לא. ואני שואלת אותם, האם אהבתם את מה שאתם רואים? האם הריקוד היה לטעמכם? האם התנועה מצאה חן בעיניכם? אז הם אומרים לי כן. ואז אני שואלת, ואיך מה ששמעתם? הייתם יכולים לעצום עיניים וליהנות מהמוזיקה? ואם התשובה באמת היא כן לשתי השאלות, אז הסטפס הוא טוב.
ובכל זאת, וזה אולי משהו שקשה לנו להבין לגבי ריקוד, והאמת גם לגבי נגינה בכלל, בכלי הקשה ובתופים, גם כנראה בגלל המהירות, אבל ההתרוצצות הזאת של האצבעות על כלידי הפסנתר, הפסאז'ים למיניהם, או הקשת שמרקדת על מיתרי הכינור, עם כמה שזה נראה קשה מאוד, זה מתקבל. אבל האם כשאת תופפת על הבמה, את יודעת איזה צליל את רוצה להפיק? את יודעת ממש כמו תווים מה היא שמה, ובמהירות הזאת באמת מנגנת ברגליים?
חד משמעית שכן. כשאני רוקדת, יש לי בראש את המקצב שאני רוצה להפיק. אם אני רוצה, אני יכולה גם אפילו לשיר אותו בו זמנית. ואז, בעיקר אם זה אימפרוביזציה, אני מחליטה באותו הרגע על המקצב שאותו אני רוצה לעשות, ואז שאני מחליטה על המקצב, אני כבר מריצה אותו בראש, והרגליים כבר יודעות. אימנתי את עצמי לתכונה הזאת שבתוך האימפרוביזציה, כדי שברגע האמת, הבחירות שלי יהיו הרבה יותר מהירות.
אבל הצליל הזה בדרך כלל נשמע מהקשת הנעליים המיוחדות, בעלות סוליות המתכת, אבל בעצם אפשר לרקוד סטפס בכל מיני סוגי נעליים, כולל נעליים הזויות לחלוטין, ואפילו בלי נעליים בכלל.
סטפס הוא טכניקה, זה סגנון. הרבה מאוד מהדברים האלה מקורם בהיסטוריה, כמו לדוגמה ריקוד על סקטים, שאפשר לראות בסרטים של שנות ה-50 של ג'ין קלי, ולדוגמה ריקוד סטפס על נעלי בלט פוינט, שהיו מוסיפים להם גם ברזלים ממש בקצות האצבעות, והיו רוקדים על קצות האצבעות, על הפוינט, סטפס. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, אפשר לרקוד יחפים, יהיה לזה צליל שונה לגמרי, אפשר לרקוד עם גרביים ולנצל את המומנטום של ההחלקה, זה נקרא סלייד, ולשלב את זה בריקוד.
אבל זה לא מסוכן להחליק ממש?
יש
גרביים?
טכניקה, יש טכניקה לסלייד. מי שככה היה ממש מאסטר בזה, קראו לו דוקטור ג'ימי סלייד. זו אותה טכניקה, וברגע שאתה לומד לעשות את זה על הרצפה הנכונה, אפשר לעשות עם גרביים, אפשר לעשות עם נעלי סטפס. נעלי סטפס הם די מחליקות באופן כללי.
את הזכרת סקטים, אז אני מבינה שאת עצמך הופעת על סקטים בסטפס.
לפני הרבה שנים הופעתי בכוריאוגרפיה של המורה שלי, יובל בק, ועשינו ריקוד ששילב כל מיני סוגי נעליים. אני נעלתי סקטים, היו שניים נוספים שנעלו סנפירים של צוללנים, ושניים נוספים שהיו עם נעליים כבדות הולנדיות מעט.
קווקווי עץ.
נכון. וכל אחד עשה את מה שביכולתו לעשות, ומצאנו את התנועות שכולנו יכולים לעשות, ובנינו מזה כוריאוגרפיה מאוד נחמדה וצבעונית.
רגע, את צריכה להסביר לי, איך אפשר לרקוד עם סנפירים בקושי אתה זז עם זה?
אבל אתה כן הולך עם זה, נכון?
לא, אתה בתוך המים.
אתה הולך אחרת.
לא, אבל סטפס, כי באמת.
דבר ראשון, גרגורי היינס אמר שאם אתה יכול ללכת, אתה יכול לרקוד סטפס. ויש המון צעדים שהם בבסיס שלהם מאוד פשוטים. אם אני יכולה לעשות אותם עם נעליים שונות, אני יכולה לעשות אותם גם עם הסטפס, ואז אני יכולה להמיר את אותה הטכניקה ולעשות את זה באותה צורה.
איך היה באמת על הסקטים?
היה מאוד כיף, מאוד מאתגר. אני אחת שרק תתני לי אתגר ו...
את יודעת, את הולכת עליו.
אני רק, תתלי אותי באוויר הפוך ותגידי לי לרקוד ולנגן בו זמנית, אני זורמת. אפילו אני זוכרת שככה רציתי נורא לנסות שפגט, וזה היה בתקופה שלא הייתי בטוחה אם אני יודעת לעשות שפגט, ובשלב מסוים אמרתי, יאללה, אני מנסה, רגל אחת מחליקה קדימה, רגל אחת אחורה, ופתאום אני, תוך כדי התנועה מאוד מהירה הזאת, אני מבינה שאין דרך אחורה.
נכון.
מזל שהצלחתי. בסוף סיימנו ככה את הריקוד.
ועדיין נעלי הסטפס המקובלות צריכות להיעשות בקפידה, בדיוק כמו שרקדן מקפיד על נעלי בלט, או נגן בכלי הנגינה שלו. אז יש גם סטרדיווריוס של נעלי סטפס?
יש המון סוגים של נעלי סטפס. הנעליים שאני משתמשת בהם הם של חברת קפזיו, וביקשתי גם מבחור מסוים שגר במיניסוטה להרכיב לי אותם במיוחד לצרכים ולבקשות שלי. התאמתי גם צבעים וגם את הסגנון, אבל גם ביקשתי דברים מאוד מסוימים, שתהיה תמיכה מאוד מסוימת מתחת לכף הרגל. הנעל מורכבת מפיסת ברזל ומעל סוליית עץ. בדרך כלל מרכיבים אותו באובי מסוים, יש רקדנים שאוהבים פי שתיים. אני ביקשתי 1.5. מאוד ספציפי, אבל יותר נוח לי. בקשה שנייה שביקשתי, שהלשון של הנעל, שמתחת לסרוכים, תהיה יותר עבה. כי יש לי רגל מאוד צרה, ורציתי שזה יטוף לי את הרגל בצורה טובה יותר. כמובן שביקשתי צבעים מסוימים וזה, ומידה.
מידה?
כן, המידה. יש לי רגל קצת בעייתית, יש לי גם רגל שטוחה, גם אני כמעט 42 במידה, ורגל מאוד צרה ופלטפוס, אז הרבה בקשות.
42? מה הולך פה? זה סנפירים.
בדיוק. אבא שלי 52, אז זה הגנים במשפחה.
אז הסטפס הוא למעשה טיפוף וטיפוף בתו ובתת, ברגליים בעיקר, ובתהליך ההתאהבות שלך סיפרת לי שהתאהבת גם בטיפוף גוף, כלומר שימוש גם בידיים על הגוף עצמו, והתמחת גם בזה, הופעת עם להקת דמנטה, להקת טיפוף על כל מה שאפשר כמעט, ואת בעצם מבינה ומחדדת יותר ויותר את מה שאת אוהבת.
נכון. בהתחלה אמרתי, טוב, זה נחמד, זה קרוב לסטפס, יש פה קצב, ולאט לאט פשוט התאהבתי בדבר, ואז עצרתי לחשוב, האם אני אוהבת את זה יותר מסטפס? היה לי איזה משבר. איפה אני ומי אני? כי הסטפס חלק כל כך משמעותי ממני, ופתאום אני לאט לאט מרגישה שאני מתאהבת בזה. והמסקנה שהגעתי אליה, שאני פשוט אוהבת קצב. ואז שאני מתופפת על הגוף, שאני מתופפת על טופים, שאני מתופפת עם הרגליים ורוקדת סטפס, זה הכל ביטוי לאותו דבר, לאהבה שלי, לקצב, וזה מאפשר לי לבטא את עצמי בעוד צלילים שונים ובעוד דרכים, אבל זה אותו בסיס.
אז את לומדת גם לתופף על תופים, ובעצם כדאי לציין שכמעט כל תחום בעולם הריקוד המוזיקלי שאת נדלקת עליו, את כובשת אותו, לומדת, מתאמנת, אפילו בתקופת השירות הצבאי שלך ביחידת 8200, ואחר כך תקופה של קריירה בעולם ההייטק, את ממשיכה כל הזמן לרקוד, נוסעת לפסטיבלים ברחבי העולם, ואחרי 13 שנים שאת רוקדת, את מגיעה לניו יורק ומבינה שבעצם...
אני לא יודעת כלום.
איך זה יכול להיות?
אתה לומד ולומד ולומד, אבל ככל שאתה לומד יותר, אתה מבין כמה שאתה לא מבין וכמה שעוד יש לך ללמוד וכמה שהעולם הזה ענק מכפי שחשבת. את רוב הלמידה שלי עשיתי בארץ, והבנתי שיש עוד מורים ויש עוד סגנונות ויש עוד ידע ורציתי פשוט ללמוד הכל.
וגם לקרוא לעצמך רקדנית, את מעיזה אחרי הרבה מאוד זמן שאת בתחום, שאת רוקדת, שאת מופיעה. רקדנית, למה היה לך קשה?
יש פער בין רוקדת לרקדנית. גם שהתחלתי לעבוד בזה במשרה מלאה בעולם המחול, אז חל איזשהו שינוי, אבל עד אז הופעתי די הרבה לבמות המרכזיות מול אלפי אנשים. מגיל 8.
אז מה היה הרגע שאמרת, אני רקדנית?
ברגע שעזבתי את עולם ההייטק, והתחייבתי לעולם הריקוד, נסעתי לניו יורק, וחזרתי לארץ ואמרתי, זהו, זה מה שאני עושה. התחלתי לרקוד ג'אז ובלט רק בגיל 21, שהייתי בקבע, כבר בגיל מאוד מאוחר, ועבדתי מאוד 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 קשה. הייתי עושה המון שיעורים בשבוע, וגם תמיד אחרי העבודה הייתי חוזרת הביתה מאוד מאוחר. לקחתי את כל ההערות שיכולתי, כל ההערות שאני קיבלתי, כל ההערות ששמעתי מחברים מקבלים. הלכתי לשאול שאלות, צפיתי בווידאוים ונתתי הערות לעצמי, והתקבלתי לפסטיגל להיות אחת מהרקדנים, ובנקודה הזאת אמרתי, וואו, פתאום הרגשתי שגם בג'אז וגם בבלט הגעתי לאנשהו. זאת העבודה שלי, אני רוקדת כל יום ואני מקבלת על זה תשלום ואני מחויבת לדבר הזה. במקום הזה הרגשתי שאני רקדנית ומאז זה מי שאני.
אז נסעת לניו יורק, ששם למעשה אפשר לומר שנולד הסטפס.
אז ניו יורק היא באמת בירת הסטפס. לסטפס, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, היא 1825, והסטפס נולד בעצם מתוך שתי תרבויות עיקריות. תרבות אחת היא התרבות האירית, הריקוד האירי. וזה ריקוד שהוא מאוד מאוד פרקסיב, מאוד מקצבי, משתמשים בו בעיקר ברגליים. והתרבות השנייה שאני רוצה לדבר עליה היא התרבות האפריקאית, הריקוד האפריקאי. שתי התרבויות האלה היו נפגשות בניו יורק באותם מקומות בילוי. מאחר, ושניהם נחשבו לאזרחים סוג ב' באותה תקופה. תקופה שגם היה בה המון גזענות. הרבה מהם היו עבדים, עבדים לשעבר, והאירים היו מגיעים לארצות הברית בשביל לעבוד, בשביל לשלוח כסף למשפחות שלהם. הרבה מהם היו עובדים זרים. אז שתי התרבויות האלה מצאו את עצמם גרים באותם אזורים שהיו יותר זולים ויותר דלים, והיו יוצאים לאותם מקומות בילוי. והם היו עושים את זה אחד מול השני. אז הם גם היו חצי מתחרים אחד בשני, גם מראים אחד לשני, וגם שואבים השראה. ומתוך הערבוב הזה נולד הסטפס, הסטפס האמריקאי שאנחנו מכירים היום. הריקוד האפריקאי הוא ריקוד שמאופיין במקצבים מאוד מתוחכמים, הרבה סינקופות, קרוב מאוד לאדמה ולרצפה, פיזית נמוך ושפוף יותר. לעומתם, האירים היו רוקדים מאוד גבוה על קצות האצבעות, עם עמידה מאוד זקופה, היו רוקדים מקצבים הרבה יותר ישרים וסימטריים.
זה מה שאנחנו מכירים מהלהקות האלה מ-Lord of the Dance, נכון?
זה הריקוד האירי.
האירי, שהם בעצם החלק העליון לא זז בכלל.
נכון, בהיסטוריה של האירים היה אסור להם להזיז את הפלג גוף העליון, כי לא היו רוצים שיראו שהם רוקדים מתחת לשולחן. ולעומתם האפריקאים, הרבה מהם היו רוקדים במכרות לדוגמה, היו צריכים לעמוד מאוד שפוף. ומעבר לזה, הסגנון שלהם, הכיוון שלהם הוא הרבה יותר קרוב לאדמה, הם הרבה מהם היו רוקדים יחפים, זה באמת יציבה גם מאוד שונה. יש לנו תיעוד מ-1820, זה התיעוד הראשוני שיש לנו, של מאסטר ג'ובה, שהוא היה בזמנו זה שניצח את כולם, זה שהיה הכי טוב כשהיה רוקד, ולכן הוא כנראה היה עושה טורים וסיבובי הופעות. מאסטר ג'ובה היה הראשון שעשה את זה, ולאחריו באו הרבה מאוד רקדנים שהמשיכו את דרכו. ואחד האנשים הכי חשובים בתחום זה בילבו ג'אנגלס רובינסון. הרבה מאוד אנשים זוכרים אותו בתור זה שרקד עם שירלי טמפל, בעיקר במעלה המדרגות. זה הסרט שנקרא הקולונלית הקטנה. יש שם סצנה שהרבה מאוד זוכרים איך הם רוקדים סטפס במורד ומעלה המדרגות. ומה שמדהים בסצנה הזאת זה שרואים אותו נותן ליד. למה זה מדהים? כי מדובר במגע של אדם שחור עם אדם לבן בסרט באורך מלא הוליוודי, שמוקרן בבתי הקולנוע. היו מקומות באמריקה שצנזרו את הסצנה הזאת, אבל היו מקומות שלא. היא הייתה רוקדת כילדה, הוא היה המורה שלה.
כן.
הוא לימד אותה איך לרקוד, והוא מופיע לצידה בסרטים, גם כשחקן וגם בקטעי סטפס.
I want to do that too.
All right. Are you ready?
Yep.
Come on.
מעבר לזה שהוא היה רקדן נהדר, הוא אפשר לעצמו לעשות המון דברים פורצי דרך. בעבר היה חוק שאומר שאסור לאיש שחור להופיע לבדו מול קהל לבן. וביל רובינסון היה כל כך טוב שהוא גרם להפקות מולו לאשר את זה, שהוא ירקוד לבדו כסולו מול קהל לבן. זה כמובן חוק מאוד גזעני, שהיו הרבה מאוד חוקים בסגנון הזה, ואחד אחד הוא פרץ אותם ביל. הוא רקד ללא בלק פייס, שבלק פייס זה אומר שרקדן או שחקן צובע את הפנים שלו בשחור, בצורה מאוד מאוד כאה ומאוד מאוד מוגזמת ואפילו גרוטסקית. השפתיים בדרך כלל היו בצבע אדום או לבן, ושפתיים הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו יכולים לדמיין. להקצין את הקריקטורה שאת מדמיינת כשאת רואה אדם שחור. נכון מאוד, והדבר המפתיע שגם שחורים וגם לבנים היו צריכים להופיע כך.
והוא סרב לעשות את זה?
הוא היה הרקדן, האומן, הפרפורמר הראשון שסרב לעשות את זה, והוא היה כל כך טוב שהסכימו לו לעשות את זה, ואפשר לראות אפילו בסרט The King and I שהוא רקד בו, איך יש מאחוריו אדם אחר שכן צבוע בבלק פייס, והוא מופיע בלי. אז ביל רובינסון עשה המון דברים גדולים, היה לו אגב תוכנית רדיו, שבה הוא היה מדבר ושר וגם רוקד, והיו שומעים אותו. אז אם אנחנו מדברים גם על סטפס ככלי נגינה, אם אפשר לשמוע אותו ברדיו, אז המון.
לשמוע אותו רוקד?
כן, אז הוא עשה המון דברים נפלאים, מעבר לזה שהוא רקד נפלא.
כן.
בתאריך יום ההולדת שלו, 25 במאי, שהתקיים השבוע, הוכרז כיום הסטפס הבינלאומי. אפשר לראות אנשים חוגגים, רוקדים, מופיעים ועושים כל מיני אירועים בכל העולם בנוגע לסטפס ביום הזה, יום חג. אבל אי אפשר גם בלי לדבר על ג'ין קלי לדוגמה, שמעבר לזה שהיה רקדן נפלא, בטח כולם זוכרים אותו משיר השיר בגשם, מהלו דולי, כל מיני דברים שהוא עשה אמריקאים בפריז. הוא היה רוקד מקסים, הרבה אנשים לא יודעים שהוא היה גם הבמאי. הוא היה חלק מאוד משמעותי בתהליך ההפקה והכוריאוגרפיה. מעבר לזה שהוא היה רקדן, והשפיע מאוד על עולם הקולנוע כולו. היה לו חזון שהוא רוצה מאוד מאוד להופיע עם העכבר הכי מפורסם בעולם. הוא באמת רצה להופיע עם מיקי מאוס, אבל וולט דיסני לא הסכימו לו, הם היו בדיוק עסוקים, והוא קיבל סירוב מהם, אז הוא הלך לעכבר השני הכי מפורסם בעולם, ומדובר מג'רי, מתום וג'רי. הוא הלך לאולפנים של MGM, ואמר להם, אני רוצה לרקוד עם ג'רי. הם לא כל כך ידעו איך לאכול את זה, ובסופו של דבר הם מצאו את הדרך ושילבו את האנימציה של ג'רי והריקוד של ג'ין קלי, ויצרו סצנה של ריקוד משותף ביניהם, סצנה מקסימה ומצחיקה ומאוד מרשימה. והיום, שאנחנו חושבים על החיבור הזה, שהוא כל כך אינטרוולי ורגיל, הוא לא היה. והוא התחיל באמת בתוך הסצנה הזאת של הסטפס, והיום סרטים כמו ספייס ג'אם, כמו מרי פופינס, שאנחנו יודעים שיש את החיבור בין האנימציה לדמות שמצלמים אותה, זה דבר שבאמת נולד מתוך הרצון הזה של ג'ין קלי, ומתוך עולם הסטפס.
זה מחזיר אותנו באמת למיומנות המופלאה שאנחנו רואים מול עינינו. אז אלו כישורים, תכונות, נתונים נדרשים כדי באמת להצליח לרקוד את זה.
הבסיס של הסטפס הוא נורא פשוט. יש לנו את האצבעות, יש לנו את העקב, וצריך לדעת איך לעבוד איתם אחד אחרי השני. אז אנחנו צריכים חוש קצב, שכמובן אפשר לפתח אותו, ואנחנו צריכים קצת קורדינציה, וגם את זה אפשר לפתח. הבסיס הוא ללכת, להרים רגל ולהניח אותה. את יכולה לבחור להניח את כל הרגל בבת אחת, או להניח קודם את העקב, אחר כך את האצבעות, או להפך.
ולכל תנועה יש שם, נכון?
לכל תנועה יש שם. לפעמים לחיבור בין תנועות גם יכול להיות שם. אם אני בועטת קדימה את הרגל, אז אני אקרא לזה ברש. אבל אם אני אבעט את הרגל קדימה ואחורה, אני כבר אקרא לזה שפל. כשאני מלמדת, אני מלמדת אותם גם את המקצב שאני רוצה שהם ינגנו, וגם את התנועות. אז בדרך כלל אני קודם כל ישיר להם את המקצב שאני רוצה שהם יעשו, נגיד, טקטטה שדי פה, לצורך העניין, ואז אני אסביר להם איזה תנועות אנחנו נעשה על מנת להגיע למקצב הזה. כל אחד יכול לרקוד סטפס, והיום אפשר לראות ילדים רוקדים סטפס, יש לי מורים שהם בני מעל 80 שרוקדים סטפס, ויש לי תלמידים גם, מעל גיל 70 שמחליטים ללמוד סטפס. לעשות צעדים כמו סטפ, שבו אני מרימה את הרגל ויורד רק האצבעות, כל אחד יכול לעשות. יש צעדים קצת יותר מורכבים, שאותם לוקח קצת יותר זמן. יכול לקחת ללמוד איזשהו צעד, שנה, שנתיים, שלוש. צעדים שהם, אני קוראת להם, קוראים תיגר על כוח המשיכה. יש צעד שנקרא לדוגמה פולבק, בו אני קופצת ונוחתת, אבל בין הקפיצה לנחיתה אני נוגעת ברצפה פעם נוספת. ואפשר לעשות גם פולבק כפול, שבו אני קופצת נוגעת פעמיים ברצפה ונוחתת, או פולבק שבו אני קופצת נוגעת בימין ואחר כך בשמאל או להפך, ואז נוחתת. והצעדים האלה זה נקראים air steps, צעדי אוויר, הם הרבה יותר מסובכים, לוקח יותר זמן ללמוד אותם. ברגע שמצליחים, בדרך כלל זה כבר נכנס לסיסטם ולא חושבים על זה יותר מדי, אבל זה באמת דורש המון אימון.
אבל התנועות מן הסתם צריכות להיות מאוד מתוכננות, מחושבות, מותאמות למוזיקה, כמו בבלט למשל.
נכון ולא נכון. יש לנו כמה גישות בעולם הסטפס. אחד מהם זה כוריאוגרפיה. וכשעושים כוריאוגרפיה זה באמת מתאים, וזה באמת יכול להיות מאוד מחושב, מאוד מדויק, אפשר לראות כמה רקדנים רוקדים בדיוק אותו דבר, בדיוק באותו הקצב, ממש באותה זווית, והכל נורא מהר, וזה מאוד מאוד מרשים. אפשרות נוספת היא להשתמש באלתור. וכשמשתמשים באילתור, אני לא יודעת מה הולך לקרות, זה בדרך כלל קורה ביחד עם להקה, שזה כיף גדול, וזה באמת איך שהסטפס התחיל, זה היה עם מוזיקה חיה, בדרך כלל נגני ג'אז, והיום עם הפתיחות שיש, אני גם לא מחויבת לעשות את זה, אני יכולה להחליט שאני רוקדת למוזיקת רוק, או למוזיקה לטינית, או מוזיקה קלאסית אפילו, שגם זה נראה, וגם זה עשיתי, ואתה למעשה רוקד איזה מקצב שאני רוצה באותו רגע. אז מה שאני עושה, נשאר לי בראש את המקצב שאני רוצה לעשות, והרגליים כבר עוקבות אחרי הרצון הזה שיש לי בראש, ומובילות בדיוק את המקצב שכבר החלטתי עליו באותו רגע, אבל מהראש זה עובר עד הרגליים.
אבל זה כן חייב להיות באיזשהו קשר עם המוזיקה.
כמובן. אז אני יכולה לבחור, אם אני מכירה את המוזיקה, לעשות בדיוק מה שהמוזיקה עושה.
כן.
ואני יכולה לנגן בדיוק לפי המקצב של המוזיקה, ולנסות להתאים את התווים שלי לתווים של המוזיקה. ואני יכולה לבחור, וזה אהוב עליי, להוסיף למוזיקה כאילו כלי נגינה נוסף. עוד שכבה של סטפס מעליה. ואז יכול להיות שיהיה למוזיקה גם את הפסנתר, וגם את הגיטרה, וגם את התופים, וגם את הסטפס. ולפעמים הסטפס יבוא במקום התופים, לפעמים הוא יבוא בנוסף, כמו שני כלי פרקשן. יש גם את הנושא שבאמצע, בין הכרוגרפיה לאימפרוביזציה, שנקרא אימפוגרפיה, וזה מושג שהמציא אותו גרגורי היינץ, ואפשר לראות אותו בסרט טאפ, כי הוא היה אוהב לעשות את זה איפשהו באמצע. זאת אומרת, אני ארקוד קצת בצד ימין, ואז אני אעשה סיבוב, ואז אני אעשה את הכרוגרפיה שבניתי מקודם, ואחר כך אני ארקוד על המיטה, ואז אני אקפוץ לרצפה, ואני אעשה 4 ספירות של הדבר הזה. יש לי איזשהו מבנה, איזושהי מסגרת, ובתוך זה אני אזרום ונראה מה קורה. יש גם ריקודים שהרבה מאוד רקדני סטפס מסביב לעולם מכירים. סטנדרטים. הסטנדרט הכי מפורסם בסטפס נקרא שימשם. אגב, השימשם, השם המלא שלו זה השימשם שימי. ריקוד שהמציא אותו בערך בשנות ה-20, 1920, על ידי ווילי בריינט וליאונרד ריד. אחר כך הקורס גרלס גם אמרו שהם היו כנראה, המציאו את זה וזה נגנב מהם, או שהם לקחו איזשהו חלק. יש קצת ריב לגבי הסיפור הזה. בכל מקרה, השימשם שימי הפך להיות איזשהו ריקוד שרוקדים אותו מסביב לעולם וכל הרמות.
מה מיוחד בו?
אני לא יודעת בדיוק להגיד לך מה מיוחד בו. זה ריקוד סטפס, הוא די פשוט, הוא נורא נחמד, הוא נורא חביב, והוא הפך להיות המנון כזה של סטפס. ואנשים רוקדים אותו הרבה פעמים בסיום של הופעות, הרבה פעמים ביום הסטפס אפשר לראות אותו בכל מיני מקומות וגם אונליין. ומה שנורא כיף ומחבר בריקוד הזה, שאני יכולה לפגוש רקדן כמעט בכל רמה ומכל מקום בעולם, הוא כנראה יודע את השימשם, ואנחנו כנראה נעשה אותו ביחד. זה נורא נורא נחמד. ויש עוד סטנדרטים ודברים שהפכו ריקודים, שהרבה אנשים מכירים, ואפשר בספונטניות לפצוח בריקוד ולהיות בתיאום, וזה מאוד יפה גם לראות שהרבה פעמים מישהו מכניס איזשהו רפרנס מתוך איזשהו ריקוד מאוד מוכר, ואז אני יכולה להגיד, זה מהשים שם, זה מהריקוד סופצ'ו הזה, זה מלאורה.
זה רפרטואר ממש.
זה ממש רפרטואר שכל אחד יכול ללמוד, ואפשר לשלב אותו, זה אפילו מחמיא. אם משלבים חלקים ממנו בכל מיני סיטואציות.
כן. אגב, יש השפעה של סוגי מחול שהיום את יודעת לרקוד, כמו ג'אז וריקודים נוספים בלט שלמדת בגיל מאוחר מאוד, יש השפעה על ריקוד הסטפס שלך?
בוא נתחיל מזה שסטפס השפיע על כל סגנונות המחול בערך שאנחנו מכירים היום. אלא אם כן זה סגנון שיותר ישן מהסטפס, אבל המון סגנונות שאנחנו מכירים היום כמו הג'אז, כמו המיוזיקלס, כמו ההיפ-הופ, כמו הברייקדנס, הרבה מהם בכלל לא יודעים, אבל המקור שלהם בסטפס. לדוגמה, אפשר לראות סרטון של ביל ביילי עושה את המונווק הרבה לפני מייקל ג'קסון, שהפך אותו לפופולרי,
כן.
אבל הוא היה קיים. ואפשר לראות בהרבה מהסרטים והסרטונים של פעם, את הבסיס ואת המקור ואת השילוב, איפה התנועות הם אותו דבר, אבל אולי בלי הדיטלס הקטן הזה של הסטפס. הסווינג, לדוגמה, ממש גדל לצד הסטפס, ויש הרבה דברים שדומים.
ואת דיברת על עניין האילתור. כשאני חושבת על זה, זה נשמע לי די מסובך.
צריך להתאמן באילתור כמו שמתאמנים בכירוגרפיה, וזה משהו שהפתיע אותי. כי כשאני התחלתי לעשות אלתור ככה בגיל 22, אני חושבת, פגשתי את שרה רייך, שהיא רקדנית וכוריאוגרפית מדהימה. ושרה ביקשה ממנו לעשות אלתור. בשלב הזה כבר רקעתי סטפס אולי 13 שנה. די הרבה. ואני זוכרת שעשיתי את האלתור, והרגשתי שאני לא טובה, הרגשתי שלא היה לי טוב. באותו רגע, מאוד דגדג לי להצליח את הדבר הזה, להתקדם בדבר הזה, וחקרתי עליו יותר ולמדתי אותו יותר, והתאמנתי בו הרבה. שאלתי המון המון מהמורים שלי, נסעתי לחוץ לארץ, ולמדתי יותר ויותר על עולם האלתור.
איך אפשר ללמוד על אלתור? הרי זה אלתור.
נכון, באלתור אני אומרת לתלמידים שלי גם, אי אפשר לטעות, כל מה שתעשי הוא לגיטימי.
כן.
אבל כן אפשר להרגיש יותר טוב ופחות טוב לגבי האלתור שלך. הבסיס של אלתור הוא בדיוק כמו במוזיקה, אני רוצה להיות ביחד עם הלהקה, אני רוצה להיות בזמן, אני רוצה להתאים את עצמי לטמפו של השיר, אני רוצה לתת מקום לנגנים האחרים, או שאני רוצה עכשיו לצאת לסולו. אז למעשה למדתי מוזיקה לעומק בשביל לדעת להתאים את עצמי למוזיקה, וגם פשוט התאמנתי על להיות בקצב, על להכניס כל מיני צעדים, ולשיר את המקצבים שאני רוצה לבצע, להתאים בין הראש והפה שלי לרגליים. וזה היה הרבה עבודה, הרבה להתאמן, והיום אני במקום שאני יכולה לבטא את עצמי בעזרת סטפס, בעזרת האלתור, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה.
דיברנו על חשיבות הנעליים, למרות שאפשר גם בלי, אבל משטח הריקוד מהותי ביותר. יש למשל משטחים שאי אפשר או מסוכן לרקוד עליהם?
נכון. יוצא לי לפעמים שמבקשים ממני להופיע על כל מיני במות, ויש במות שאני לא מסכימה להופיע עליהם בסטפס.
כמו?
כמו רצפת בטון, או רצפה רגילה כזאת, מרצפות כמו שיש לנו בבית.
את לא תרקדי על רצפה כזאת.
לא, אני גם לא אתאמן בבית שלי על הרצפה שכזאת, או ללמד בבית ספר בכיתה.
כן.
אני לא אעשה את זה. מה שאני צריכה מהרצפה, מעבר לצליל שאני רוצה שהוא יצא כמה שיותר נעים ויפה, אני צריכה אותה בולמת זעזועים. כי מה שקורה, הנעל שלי זה לא נעל ספורט, זה ברזל ואז עץ ואז הרגל שלי. אז הדברים היחידים שיכולים לבלום את הזעזועים שלי כשאני רוקדת, זה הברכיים שלי והרצפה. ומה שאני צריכה את הרצפה, שתהיה קצת קפיצית. אז זה נקרא רצפה צפה. זה בדרך כלל או במה או לוח עץ, שמתחתיו אין כלום. אפשר שמעל הלוח עץ יהיה לי נולאום, עדיף שלא, אבל אני צריכה שלא יהיה כלום. ואז זה כמו תיבת תעודה, וזה גם קצת קפיצי. בעין מאוד מאוד מיומנת, או כרקדנית מיומנת, אני יכולה להרגיש הרבה פעמים אם הרצפה היא צפה, או שהיא צמודה לבטון. וכשהיא צפה, זה נותן לי גמישות, נותן לי קפיצה יותר טובה, וגם שומר לי על הגוף, וגם הסאונד יהיה יותר טוב.
אז ג'ין קלי, כזכור, רוקד ברחוב בתוך שלוליות. יש לו גם ריקוד על עיתון, ואפילו ריקוד על חול, סיפרת לי שקיים.
נכון, אז אפשר לצאת מהקופסה ולא לרקוד על במה. הכל אפשרי. מה שאני מאוד מאוד אוהבת בעולם הסטפס, שהוא לא מסורתי. הוא כן בנוי על המסורת, והמסורת מאוד חשובה. הסטפס אף פעם לא קיבל יותר מדי הכרה. אין לו הרבה ארכיונים, אין הרבה מידע על סטפס, אין הרבה ספרים. הכל עובר בינינו עם אחד לשני. אבל היום כשאנחנו רואים סטפס, הוא יכול להתקדם להמון מקומות. אז גם מבחינה תנועתית, יש היום דברים שלא היו עושים לפני 10, 20, 30, 100 שנה. ואפשר לרקוד על כל דבר, שוב, אם אנחנו אומרת, מתייחסים לזה כטכניקה.
אבל את אומרת שזה כן חשוב, המשטח שעליו אתה רוקד. אז כשהוא רוקד על עיתון, זה עיתון על רצפה.
עיתון, לדוגמה, היה כן מונח על במה. אז אני יכולה לרקוד על עיתון ולהשתמש ביכולות שלו, עדיין מתחת לזה יש במה שתשמור עליי, וגם לעבוד עם הסאונד שלה, לעומת הסאונד של העיתון. עם החול, זה סיפור די דומה. אני יכולה לפזר חול על הבמה, ואז אני ארקוד על החול שנמצא על הבמה. הבמה עדיין תייצר את הצליל ותשמור לי על הגוף.
ומה נותן החול?
חול זה משהו שמי שהיה מאסטר בחול, היה סנדמן סימס, והוא בתור ילד היה רוקד ברחוב, והוא גילה שהוא מפזר חול, ואז הוא רוקד עם נעל, עם סוליית עץ, זה משמיע קול מאוד מיוחד, ואנשים התחילו לראות אותו ולבוא ולהתקרב, ולרצות לראות עוד, ולאט לאט הוא נהיה משהו מאוד גדול, והוא היה מופיע בכל העולם, כי כשאתה רוקד על החול, יש צליל אחר, צליל ששורט את הרצפה, צליל של סקריפינג כזה, שהוא מאוד מעניין. נכון. אז לעבוד עם הצליל הזה שהופך פתאום את הסטפס למשהו אחר, וויזואלית גם זה מאוד יופי, יוצא קצת מין אשן כזה מתוך החול, ואפשר אבק, והוא גם זז מאוד יפה, וגם יפה לשפוך אותו. אם עובדים עם זה יפה, זה נהדר. זה איזושהי ורסיה נוספת של הסטפס, ועוד משהו שאפשר לעשות בשביל לעבוד עם הסטפס בצורה קצת שונה. היום יש לנו גם לדוגמה את ניקולס יאנג, והוא בנה עבור הלהקה לוחות מיוחדים שאתה רוקד עליהם, יוצר צליל אלקטרוני כמו לופר, ואפשר להתאים אותו ולשנות אותו תוך כדי המופע. אז גם הרעיון הזה של להוציא צלילים אחרים מתוך הטכניקה של הסטפס, אפשר לחשוב עליה בצורה יותר מסורתית, ואפשר לקחת אותה יותר קדימה עם הטכנולוגיה שיש היום.
כי אם באמת אני חושבת על ג'ין קלי בתוך השלולית, אז זה באמת לרקוד על מים, כן? עם הרעש, המגע של הנעל במים, השפריץ שזה יוצר.
אז במקרה של ג'ין קלי, וזה גם סרט, אז צריך קצת להתייחס אחרת, לסרט לעומת מופע. כי בסרט אפשר לעשות הכל.
כן, אפשר אפקטים.
מה שג'ין קלי עשה בדיוק, זה אפקטים. הוא רקד בחקד. אחר כך הוא הקליט. זה היה כוריאוגרפיה, אז הוא יכל להקליט לאחר מכן את הצלילים שיוצאים לו מהרגליים. כמובן, על מדרכה אי אפשר להקליט צלילים שישמעו כל כך טוב בסרט.
גם לרקוד בגרביים או סקטים במים או על חול ואפילו על במה מקצועית טובה מזמן מן הסתם גם מעידות, תאונות. קרה לך?
מה לא קרה לי? לא כי אני לא זהירה, כי אני מופיעה הרבה, וכשמופיעים הרבה הדברים האלה קורים. אז קרה לי שנפלתי על הבמה בזמן שניגנתי והיה לי, הייתי צריכה לשבת על איזה גחון, קופסה כזאת שיש לה גלגלים למטה, וברגע שניסיתי לזוז איתה, היא נתקעה במשהו ונפלתי. קרה לי שעשיתי סיבוב ונתקלתי במנורה של הבמה. קורה שאתה נופל ושאתה נפצע. בזמן חזרות לפסטיגל, לדוגמה, אני זוכרת שנקעתי את הרגל, וזה היה ממש, יש לי רגל שנוטה לדברים האלה, אבל בפעם הזאת, אני לא זוכרת, זה היה או שבוע או שבועיים, שממש לא יכולתי לדרוך על הרגל. נאלצתי לצפות בכל החזרות בישיבה, ולנסות לקלוט כמה שיותר מהתנועות, ואחר כך לחזור וללמוד את הדברים מחדש,
ויכולת ולהופיע. להופיע עם רגל אז, עם נקע?
אז אחר כך היה לי מאוד קשה להופיע, אבל הצלחתי וגם מאוד רציתי להופיע.
כן, כי זוכרת, כשרוקדים לא מרגישים את הכאב.
זה נכון. כשרוקדים לא מרגישים את הכאב, ורקדנים בכלל, אז אני הופעתי במשך חודשיים בערך, משהו כמו 100 הופעות עם רגל מאוד נפוחה, ורק כשנגמר ההפקה, הרשיתי לעצמי ללכת ממש לטפל בזה ולנוח גם. בתור הגדנים מלמדים אותנו להתעלם מהגוף. כשאנחנו עושים מתיחות לדוגמה, זה משהו שנורא כואב, פיזית זה כואב. וכדי להיות גמיש, אתה חייב להתאמץ, אתה חייב להגיע לסף הכאב ואפילו לעבור אותו, אחרת אתה לא תהיה גמיש. וכשאתה עושה את הדבר הזה יום-יום, אתה לומד להתעלם מהעזרות של הגוף שלך. ואז לפעמים אתה חולה, יש לך פציעות, כל מיני דברים, ואתה כבר לא יודע איך להקשיב לגוף. וזה משהו שאני הייתי צריכה לסגל לעצמי, ומתוך גם התנסות לא טובה בדבר הזה. אחד מהדברים שקרו לי זה שנסעתי לפסטיבל לרקוד בשוודיה, וכבר במטוס אני זוכרת שרעדתי מקור ולא הצלחתי ללכת בקצב של האנשים האחרים שהיו איתי מהמשלחת, ואני זוכרת שהייתי בשיעור ולא הצלחתי לרקוד כל השיעור, הייתי צריכה לשבת, ואחר כך לא הצלחתי לשבת, הייתי צריכה לשכב, ו הגעתי בשלב מסוים לבית חולים, וחשבתי שאני מיובשת. הסתבר שזו הייתה מחלת הנשיקה, וקיבלתי אותה בצורה מאוד מאוד קשה. הייתי מאושפזת שבוע בבית חולים, ואחר כך הטיסו אותי לארץ, והייתי חודשיים במיטה. אפס תנועה, היה לי קשה לשבת, היה לי קשה לעמוד בטח, היה לי קשה ללכת עד לשירותים וחזרה, ואני זוכרת שבתקופה הזאת היה לי הרבה מאוד זמן לחשוב, והגעתי למסקנה שאני לא הקשבתי לגוף שלי, שבזמן מאוד ארוך הייתי על 200, ולא ידעתי לנוח, ואני חושבת שמתוך המתח הזה, ומתוך העבודה המאומצת הזאת, זאת אחת הסיבות שחליתי. ומאותה נקודה חיפשתי את הסנדר, חיפשתי את האמצע. כמה אני צריכה לנוח, כמה אני צריכה להקשיב לגוף, איפה אני כן יכולה לדחוף למרות שכואב וקשה, ואיפה לשחרר ולתת לעצמי.
מה קורה עם תקלות?
גם זה קורה.
כמובן.
שבוע שעבר היה לי תקלה שהייתי באמצע הופעה, ובזמן ההופעה אני מרגישה שהסוליה של הנעל פשוט התנתקה לי מהנעל עצמה. ואז מין קונפטי כזה של הבד שקיים בין לבין התחיל להתפזר על כל הבמה, ואתה צריך לרקוד כרגיל, צריך להמשיך כאילו שום דבר לא קרה, ולקוות שאף אחד לא שם לב, הרבה פעמים אתה שם לב ואף אחד אחר לא שם לב. היה לי מקרה שהייתי צריכה לתופף עם מקלות בוערים אש, זאת אומרת לפידים כאלה, והסוף של הלפיד התנתק מהמקל, זה לא קורה אף פעם, אבל פעם אולי זה קרה לי. וזה פשוט התנתק מהמקל, ונחת בדיוק מתחת לרגליים שלי, ומתחת לטוף על שטיח. ונורא פחדתי שזה ידליק את השטיח. ואיכשהו, כנראה שהוא היה עמיד, ולא קרה כלום, ורק בסוף מופע הצלחנו לחוות את זה, ובעצם המשכתי כרגיל. וגם קרה לי שבצילומים לגאט טלנט, השתתפתי בעונה שנייה של גאט טלנט, היה לי תלבושת מאוד מורכבת. היה לי גרביון, מעל הגרביון הייתה לי סמלה, אחר כך היה לי מכנסון, וגם היה חגורה שהיו צריכים לתפור אותה על הגוף שלי כדי שהיא תתאים לי. ולא היה דרך לפתוח אותה. ברגע שתפרו, זהו, הייתי מחוברת עליה. מעל זה הייתה לי סמלה נוספת, ואני זוכרת שהייתי כל היום עם התלבושת הזאת, וכל מיני צילומים מקדימים והכנות וזה, ואיפור ושיער, וגם בשיער היה בלגן שהיה צריך לחפוף לי את השיער, ולא היה שם פה, חפפו לי בקיור עם סבון כלים.
סבון כלים.
כן, כי הבחור של השיער לא ידע שהוא צריך לחפוף לי, וגם אני לא ידעתי שיחפפו לי את השיער, אף אחד לא יביא שם פה, וזה מה שהיה.
סופר מקצועי.
בכל מקרה, תפרו עליי את השמלה הזאת.
את עם חגורת הצניעות הזאת?
ממש חגורת צניעות, ככה קראתי לה גם. והיה יום נורא ארוך, ואמרו לי, את כבר עולה, את כבר עולה, את כבר עולה. בשלב מסוים, אני באה לעלות, ונאלצו להחליף את הקהל. כי הקהל שהיה שם היה מהבוקר, הוא היה נורא עייף, הוא כבר רצה ללכת. ואז היה צריך בעצם להוציא אותם ולהכניס קהל חדש. ואני רציתי כבר להופיע, ויותר מהכל, רציתי ללכת לשירותים. כי מהבוקר אני עם התלבושת הזאת, ועם החגורה הזאת, ואני לא יכולה ללכת לשירותים, אני לא יכולה להוריד את כל התלבושת, כי זה כל כך מסובך. ואז אני שומעת שהקהל הולך, ויש לי שעה וחצי של עוד עיכוב, בשביל לחכות עד שיחליפו את הקהל. ואני כבר הייתי עייפה, והייתי רעבה, וגם לא שתיתי כל היום, כדי שאני לא הולך לשירותים. אני זוכרת שהרגיעו אותי שם המנחים של התוכנית, ממש בצורה חברית, ובאו אליי ואמרו, את רוצה קהל חדש, את רוצה אנשים שישמחו לראות אותך, ולא אנשים עייפים, תלכי, תנוחי, תעשי פיפי, מה שאת צריכה. משם הלכתי מהר למלבישות, אמרתי להם, תגזרו לי את החגורה, תתפרו אחר כך שוב, לא מעניין אותי. והקטע הוא שאחר כך אנשים צופים במופע הזה, ולא יודעים מה עבר עליי באותו יום, ובאיזה הלך רוח ראיתי, ואני צריכה לזכור את זה, כפרפורמרית, שברגע שאני עולה, הקהל לא יודע ולא אכפת לו.
לא אכפת לו מה קורה מאחורי הקלעים, זה הנה לנו הצצה פר אקסלנס אל חדרי ההלבשה. מה קורה עם בלקאוט? קורה לך?
לא קרה לי אף פעם בלקאוט שבו שכחתי הכל ונאלצתי לרוץ מהבמה או שקפאתי. זה לא קרה לי. מתוך הניסיון שלי, סיגלתי לי כן את האפשרות שאם אני בדיוק לא זוכרת מה אני עושה, לדעת מאוד מאוד מהר ובמינימום מבט ומינימום עבודה, להשלים את זה ולהצטרף ולעשות כמו מישהו אחר, כדי שזה לא ייראה לקהל. אז גם אם אני יודעת שפספסתי איזה משהו מאוד קטן, הרבה פעמים אני יודעת לחפות על זה כבר עם הניסיון שלי.
אמנם אמרת שכל אחד יכול, ושאנשים לומדים די מהר, האמת ניסיתי אתמול קצת בבית, ואחרי כמה שניות התקפצו לי השרירים בירכיים נורא. את מספרת לי על מרתונים של כמה שעות לפעמים, בריקוד רציף, והכל כליל כזה. איך באמת לא הולכות הרגליים? זו תוצאה של אימונים מפרכים?
יש אימונים. אתה רוקד הרבה ואתה מחזק את הרגליים. כשאתה עושה שיעור, אתה מתחיל תמיד בחימום, והחימום לא נועד רק לחמם את הגוף, אלא גם לחזק את השרירים. אני עושה פילאטיס לצורך העניין, ויש רקדנים שהולכים לחדר כושר וממש מחזקים את השרירים. אז אנחנו עובדים המון מהירכיים, והירכיים עובדות מאוד קשה, גם כמובן שרירי התאומים הרבה פעמים עובדים קשה. לדוגמה, אני צריכה כל הזמן לכופף את הברכיים כדי שהם יספגו את הזעזוע. וגם אתה לומד איך לשחרר את הרגל, ומתוך השחרור ומתוך מינימום מאמץ ומינימום אנרגיה, לייצר תנועתיות. אז יש תנועות מאוד מורכבות שדורשות מינימום אנרגיה, שמבחינתי הן דורשות כמו הליכה במקום. התנועה של הפולבק שהיא מאוד מורכבת, אתה קופץ, אתה נוגע ברצפה ואתה נוחת, בשבילי מקבילה לקפיצה. יש תנועה שנקראת פלאפ, שהיא מקבילה לריצה. אז אתה לומד איך לעבוד במסגרת הזמן שיש לך, כי אם אני מופיעה עכשיו דקה, 2-5, אני לא אופיעה כמו שאני מופיעה 3-4 שעות. אני אופיעה אחרת, אני אשמר הרבה יותר אנרגיה. כשאני עושה 3-4 שעות, אני אחזור על תנועות הרבה יותר, ובדקה, 2, אני הרבה יותר אפציץ, ואתן הרבה מאוד אנרגיה. זה ההבדל בין מרתון לבין ריצה למרחקים קצרים.
אבל אימונים ממש, לשחזר מופע את עושה?
כן, אתה עושה אימונים הרבה פעמים, גם אני עושה לבד, אבל אני הכי אוהבת לעשות עם חברים.
בעצם יש מקומות בשביל להתאמן? כי את אומרת שצריך הרי משטח מיוחד.
זה באמת ציפורו של כל רקדן, למצוא את המקום להתאמן. כדי להתאמן אני צריכה רצפה שהיא מתאימה.
כן.
ולכן יש לי לוח עץ שאני יכולה לקחת אותו או לרקוד איתו בבית. גם אצל ההורים שלי בניתי לי סטודיו קטן שאני יכולה להתאמן בו, אבל זה מאוד קשה, וזה הרבה מאוד רקדנים משתמשים בנעלי ספורט בבית שלהם, שזה לא כדאי וזה לא אידיאלי וזה לא לגמרי עוזר. לי היה חלום שיבנו במה או רצפה שמתאימה לרקדנים, שהיא מהחומר הנכון, שהיא מאפשרת גם להוציא צלילים בשביל רקדני סטפס, בשביל רקדנים אירים, בשביל רקדני פלמנקו, וגם נותנת את הבטיחות. הלוואי והיה משהו כזה לכל הרקדנים, שהיה תמיד פתוח ואפשר להגיע. כי להזכיר סטודיו זה מאוד מאוד יקר, וזה רק שעה. ובתור רקדנית שעה זה הרבה עבודה, אבל זה לא מספיק. אם אתה רוצה ואתה מחויב לאימונים, תתאמן בערך 10 שעות בשבוע. ואני פעם הייתי בצרפת, בפריז, נפגשתי עם חברים ושאלתי אותם איפה ניפגש, הם אמרו לי, בוא ניפגש בפארק ההוא. זה כמו פארק הירקון של פריז. והייתה שם רצפה שעיריית פריז בנתה לרקדנים שלה. היה שם המון ספסלים, ואנשים יושבים על הספסלים עוברי אורח וצופים ברקדנים שבאים להתאמן.
יש להם הופעה חינם
בעצם. יש להם הופעה חינם ותרבות. תרבות ברחוב. את רואה גם רקדני איפופ, גם רקדני סלסה, גם רקדני סטפס, וכולם רוקדים על אותה רצפה, ולוקחים רעיונות אחד מהשני, ורוקדים זה לצד זה, ומתאמנים. ואני באמת חשבתי על זה. למה אין רצפה כזאת עבור רקדנים, כמו שיש מסלול ריצה, או כמו שיש מגרש כדורגל או מגרש כדורסל, שהרבה מאוד אנשים יכולים ללכת ולשחק ספורט, וזה פתוח וזה פנוי, ולרקדנים זה כל כך קשה, והרבה פעמים הם צריכים להסתפק ברצפה שהיא לא בריאה לגוף שלהם, לא בריאה לרגליים שלהם, והיא לא מאפשרת להם לרקוד לאורך זמן, זה פוצע אותם, אבל אין להם משהו אחר.
רון חולדאי, אם אתה שומע אותנו,
בבקשה,
בוא תרים את הכפפה, או שתנעל נעלי סטפס, וקדימה, בפארק יהושע יש שטח עצום שיכול באמת לאפשר משהו כזה.
נכון מאוד, אני מכירה הרבה רקדני אי-פופ וברקדנס שרוקדים היום בסרונה. אני והרבה חברים היינו רוקדים בנמל תל אביב, כשזה לא היה מפריע לעובדים מסביב. להרבה פעמים הרגשנו שאנחנו לא מוזמנים לעשות את זה. והלוואי והמקום כזה.
אבל הרי לא מדובר רק במקום לאימונים או במה כזאת שיכולה לשרת גם את האומנים וגם את הקהל שיכול לצפות בחינם בהופעות מחול. בעצם הז'אנר הזה בין כמעט 200 השנים לא מקבל תמיכה, לא קידום, לא התעניינות, למרות שבעולם הוא מקובל ויש פסטיבלים, כאן בעצם זה איפשהו נופל בין הכיסאות.
בישראל עולם המחול מאוד מאוד הצליח בעולם של המודרני. וגם הקלאסי זה סגנון שמאוד חזק ומוכר, ובעולם המחול יש הרבה סגירות וחוסר ידע לגבי סגנונות שהם אולי פחות מוכרים ופחות מפורסמים פה. כי הסטפס גדל באמריקה. מאחורי הסטפס אין ארגון גדול שדואג לו,
okay.
ואין הרבה מודעות. הסטפס שייך גם למוזיקה וגם לעולם המחול. וכשאני רציתי להופיע ולקבל תמיכה, פניתי גם לפסטיבלים ואירועים של מוזיקה וגם לפסטיבלים ואירועים של מחול. חשבתי שזה רעיון נהדר כי יש כל כך הרבה אופציות לפניי. אני רואה את הסטפס באירועים של ג'אז ואירועים של מוזיקלים, ואני יכולה, כי הוא כלי מוזיקלי ואפשר לעבוד איתו בתוך להקה, ואפשר בנוסף ללהקה, ומצד שני הוא גם סגנון ריקוד, אז אני יכולה להשתתף עם רקדנים שהם לאו דווקא רקדני סטפס, או לעשות מופע רק של רקדני סטפס, וחשבתי שזה רעיון נהדר, אבל הסתבר שזה להפך. כל ארגון כזה, כל פסטיבל כזה, קצת חשב שאולי אני מתאימה יותר לצד השני, או שאני לא מספיק קלאסית בשבילו, כן. ושאני יותר מדי חדשנית, וקיבלתי המון סירובים, שלא חשבו שסטפס יכול להיות סגנון לגיטימי בתוך פסטיבל מחול, כן. או על במה של מחול, ואותו דבר לגבי פסטיבלים של מוזיקה. והיה לי מאוד מאוד קשה למצוא את המקום ואת הבמה, בשביל כן להביא את הסטפס קדימה, כי יש בו המון קסם, וכשאנשים נכון. צופים, הם תמיד יש להם איזשהו ברק בעיניים.
נכון, תמיד יש חיוך, תמיד זה עושה כיף.
נכון, אז למזלי קיבלתי הזדמנות להופיע עם יצירה שלי שמבוססת על קצב והרבה מאוד סטפס בפסטיבל של מופעי רחוב, שקראו לו חתול רחוב. בבת ים הוא התקיים, וכן יוצא לי להופיע עם כל מיני אירועים פרטיים, ואירועי חברות כאלה ואחרים, אבל הסטפס בעולם, רקדני סטפס וחיריאוגרפים, זוכים בפרסים שמוערכים בכל העולם. רקדני סטפס שזכו באמי, רקדני סטפס שזכו במקארתור אוורד, שזה כמו פרס נובל.
כן, אז זהו, העניין שבמקום לראות את זה כמשהו שהוא ספק מוזיקה, ספק מחול, מדוע לא לנצל את זה באמת למגוון האפשרויות שאפשר לשלב בהן סטפס, גם בתיאטרון, גם במופע קומי, באמת כמו שעשית בתיאטרון הרחוב בבת ים, שממש היה לך סיפור, הייתה לך דמות אפילו.
נכון מאוד. אני חושבת שלאנשים יש בראש משהו מאוד מסוים לגבי מהו סטפס, והסטפס יכול להיות כל כך הרבה מעבר לזה. הסטפס יכול להיות מופע מחול שמעביר סיפור ומעביר נושא, והוא יכול להיות מופע מוזיקלי שעובר, את יודעת, על גבי שירים ויצירות, ויש לו המון אפשרויות.
כן, בדיוק.
ומי שלא נחשף לדברים האלה, יכול להיות מאוד סגור לפעמים למה זה יכול להיות, ואז יש לו משהו בראש, וזה לא תמיד מתאים לקונספט שהוא מדמיין.
אפרופו הופעות והכרה בסגנון הריקוד הבינלאומי הזה, ואת השתתפת באין ספור פסטיבלים ברחבי העולם, רקדת עם המאסטרים הגדולים, עם סבסטיאן ובר, והלהקה שלו בגרמניה, עם אנטואן דייביס, רקדן להקת סטומפ לשעבר, והלהקה שלו, פגשת ולמדת והתחברת עם אגדות לא מעטות בעולם הסטפס. את חלקן את פוגשת באקראי, אחת במופע סיום של סדנה שהשתתפת בה, מופע שמשום מה לא הגיעו אנשים לצפות בו.
נכון. השתתפתי בסדנה במדינת ניו יורק, אבל לא במנהטן או משהו כזה, זה אזור יותר כפרי, ונרשמתי לסדנה של היתר קורנל. ובתקופה שהיינו שם, כל הרקדנים החלטנו לעשות יצירה, ולהעלות אותה במסגרת הפסטיבל. הגיע יום הפסטיבל, התארגנו ונעמדנו באיזה גזיבו כזה נורא יפה, וחיכינו לאנשים שיבואו. עכשיו זה היה בחוץ, ואנחנו מחכים ומחכים ומחכים, ולא מגיע אף אחד. היו שני אנשים בקהל, וקצת חיכינו שאולי יגיעו, ולא הגיעו, ואמרנו, טוב, אנחנו מעלים את הקטע.
שני אנשים זה קהל?
שני אנשים זה קהל, אבל זה לא היו סתם שני אנשים. אחת מתוך שני אנשים, קוראים לה דורמישה סמברי אדוארדס, והיא אחת מרקדניות הסטפס המאסטריות הכי נהדרות שיש. היא בגיל 12 עשה דברים שאני היום לא יכולה לעשות. הופיעה כבר בברודווי, היא הופיעה לצד הרקדנים הכי טובים שהיו בזמנו בניו יורק ובארצות הברית כולה, והיום היא מלמדת ומופיעה בכל העולם. אני נסעתי לאן שהיא לא הייתה, רק בשביל ללמוד ממנה. ולהופיע מול שני אנשים שהיא אחת מהם, זה היה כל עולמי, זה כמו ש...
מפחיד קצת, לא?
פחד אלוהים.
היא אמרה משהו, היא הגיבה, היא דיברה איתכם?
כמובן, בגלל שאתה מגיע לרמה מסוימת, ואתה נוסע ללמוד מהמאסטרים הטובים האלה, אתה כבר נהיה חבר שלהם, כן. אתה מכיר אותם, דיברנו איתה, קיבלנו ממנה פידבק, וזה היה חוויה נהדרת.
אז עוד אומן נחשב שלהופעתו בניו יורק, את נכון. מתכוונת ללכת בערב, את פוגשת כמה שעות קודם לכן, ברכבת.
נכון.
ברכבת.
אז היה איזה יום אחד בניו יורק, שאני וחברה שלי, רקדנית סטפס ממקסיקו, מליסה אלמגור, הלכנו לרקוד סטפס ברכבת. רצינו נורא להתאמן באלתור, ואמרנו, נעשה בסקינג, זה אומר לרקוד באיזשהו מקום בחוץ, לשים כובע, וכמה שישימו, ישימו מבחינתנו, אנחנו רוקדות בשביל הכיף שלנו, ובשביל להתאמן, ובשביל לרקוד ביחד. כי כשאני רוקדת ביחד, זה כמו לנהל שיחה. אני לא אוהבת לרקוד לבד, זה כמו לדבר לעצמי. יותר כיף אם לדבר עם עוד מישהו. הסתכלנו אחת על השנייה, והסתכלנו כל אחת מה השנייה עושה. אני לוקחת ממנה רעיונות, ואני עונה לה, כמו שאלה תשובה. ואנחנו קולטות את מקס פולק מסתכל עלינו. ומקס הוא אחד המאסטרים שלנו. באותו בוקר קנינו כרטיסים ללכת להופעה שלו. וזה היה נהדר לראות אותו, ונורא מביך גם. ואני זוכרת שראינו אותו ואמרנו לו, וואי, מקס, יש לנו כרטיסים לראות את ההופעה שלך היום. אנחנו נתראה בערב. וזו ההזדמנות שלו גם לראות אותנו באיזשהו מקום נורא טבעי, ולתת לנו הערות. וההערות לא היו לגבי איך אני רוקדת, ההערות היו איך אני עושה בסקינג ברחוב, כי גם הוא היה עושה את זה. הוא אמר שאם אנחנו נרקוד יותר קטעים שביחד, אז הוא אמר אולי להכניס קטעים מהשים שם שכולם מכירים, ופתאום לעשות איזה קטע ביחד. הוא גם נתן לנו הערה של לעצור בין שיר לשיר, לתת לנו את הרגע הזה בשביל לנשום, בשביל להגיד תודה לקהל, בשביל להשתחוות.
בשביל לתת לאנשים למחוא כפיים.
נכון, זה משהו שלא חשבנו עליו, כי אנחנו מבחינתנו מתאמנות אחת עם השנייה. אבל להתייחס יותר לקהל, צור לפעמים, וכל מיני הערות שהיו מאוד ספציפיות לרגע הזה בתוך הרכבת.
אז הוא אמר לעצור בין שיר לשיר, לפני כשנתיים העולם כולו עצר, בוודאי עולם האומנות, גם אותך הקורונה השביטה, אבל כמישהי שכמוך שלא נחה לרגע, ניצלת את ההפוגה הזאת מן הריקוד, כדי לארגן לעצמך משפחה.
נכון.
שקודם כנראה לא היה לך זמן.
קודם כל, לא היה לי זמן, אבל גם לא היה לי יכולת. וכשאני אומרת יכולת, אני מתכוונת, איך את יכולה לקיים מערכת יחסים, או לחפש בן זוג, כשאת טסה פעם בחודש, כשאת לא פה ולא שם, ושהלוז שלך מאוד עמוס, ומאוד משתנה, גם עם נסיעות לחוץ לארץ, וגם עם הופעות מהבוקר עד הלילה, וכשהכל עצר, הייתי חייבת לעשות שינוי. דבר ראשון, זה נכפה עליי.
כן.
כי לא היו הופעות, ולא היו שיעורים שיכולתי ללמד. ופתאום הערבים שלי התפנו, ואז הרגשתי בודדה. ודור בן זוגי קרא לו בדיוק את אותו הדבר, שהוא לא היה לו לאן לנסוע, הוא נוסע המון, ופתאום גם לו היה פחות עבודה, פחות נסיעות, הוא היה מאוד מקורקע, והוא החליט שהוא מחפש זוגיות. והכרנו דרך אפליקציה, ומהר מאוד גילינו שאנחנו שכנים. ואז גם כשהיה אסור להתרחק קילומטר מהבית, עדיין היה לגיטימי להיפגש. מהר מאוד נפגשנו כל יום. והקורונה בעצם גרמה לזוגיות שלנו להיות על טיל. הכל היה הרבה יותר מהר, כי אין לך הרבה הסחות דעת. אתם יושבים ומדברים רוב הזמן. ותוך בעצם שנה מהיום שהכרנו, כבר התחתנו.
רקדת סטפס בחתונה?
כן, הבאתי חברים שלי שהם נגני ג'אז, והם ניגנו, וגם אני עליתי, וגם חברים שלי, אמרתי להם להביא נעליים, ומצאנו את הרגע שלנו לתקשר על הלבל הזה של הסטפס, ולרקוד.
אז זה נשמע כזה, וואו, אתה פוגש את אליליך, או באמת מנטורים גדולים, אבל יש משהו אופייני לקהילת האומנים שרוקדים סטפס, שהם מרגישים קרוב מאוד זה לזה.
נכון. קהילת הסטפס היא קהילה מאוד קטנה, באופן כן. יחסי. האנשים האלה שהגיעו לרמה הגבוהה ומטיילים, נהיינו מין כמו משפחה. אנחנו מאוד תומכים, ויש המון פרגון בקהילה הזאת. אני מאוד 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 אוהבת אותה ומרגישה קרובה אליה. ומאוד יפה לראות גם איך קשר בין רקדנים שלאו דווקא מכירים מתקיים. יצא לי לנסוע לפריז, ולכתוב לרקדן, היי, אתה רקדן סטפס, ואני עכשיו בפריז, בואו ניפגש. ונפגשנו והיה נהדר, ויצא לי גם לקבל הודעות כאלה, אני בתל אביב, אני רקדן סטפס, ואנחנו לא מכירים, בואי ניפגש, ונפגשנו. זה הרגשה כמו לפגוש בן דוד שני שלך, שאת יודעת שאת קשורה עליו, אבל לא נפגשתם אף פעם?
וזה לא קורה בסוגי ריקוד אחרים.
זה נכון. אני לא יכולה לדמיין דבר כזה קורה בעולם הבלט, או אפילו בעולם ההיפ-הופ, יש כל כך הרבה רקדנים, מה זה כולם מכירים את כולם? אבל זה גם משהו באופי של רקדני הסטפס, גם של אנשים שבוחרים לרקוד סטפס, אני חושבת שהוא קשור והוא דומה.
מה הכי קשה בריקוד הזה? מה הכי מאתגר?
הכי מאתגר זה לשלב את הכל ביחד, אני חושבת.
יש איזו תנועה שהיא קשה במיוחד?
כל תנועות ה-air steps הן קשות. ולמה קוראים להם air steps? כי עושים אותם בזמן שאנחנו באוויר. בזמן קפיצה עושים תנועה. אז לדוגמה, יש לי את תנועת ה-wings, שאני קופצת ונוחתת, אבל בין שתי הקפיצות והנחיתות, אני בעצם יכולה להבריש את הרגל הלוך וחזור על גבי הרצפה, ורק אחר כך לנחות. זה נשמע בלתי אפשרי, זה נשמע שאני קוראת תיגר על כוח המשיכה, ואפילו אפשר לקחת את התנועה הזאת ולעשות אותה כפול, או אפשר לעשות את התנועה הזאת לא באותו זמן עם שתי הרגליים. אפשר לעשות אותה רק על רגל אחת. ואני זוכרת שעשיתי, עבדתי על תנועה כזאת שנקראת פולבק, האמת עבדתי על דאבל פולבק. זה אומר שאני קופצת, נוגעת ברצפה פעמיים, ורק אחר כך נוחתת. זה מאוד קשה לדמיין, זה גם קשה מאוד לעשות. ועבדתי על התנועה הזאת וידעתי איך אני רוצה שזה ייראה, אבל לא הצלחתי. ועבדתי על זה במשך, אני חושבת, שנה שלמה. והייתי נכנסת לסטודיו, והייתי מתאמנת, והייתי מנסה עוד פעם, וניסיתי לחזק את השרירים, וניסיתי לפנות לזה בדרך אחרת, וניסיתי לשאול את החברים שלי, ופשוט לא הצלחתי. ובאחת הנסיעות שלי, פגשתי במורה אמריקאית, שקוראים לה מישל דורנס, שהיא רקדנית וכורוגרפית נהדרת, היא זוכת מקארתור אוורד, ובסי אוורד, וגרייס קלי אוורד. באתי לה ואמרתי לה, מישל, אני לא מצליחה לעשות את התנועה הזאת, אני כבר עובדת עליה המון זמן, איך עושים אותה? אז היא אמרה לי, תראי לי. אז ניסיתי, לא הצלחתי, אבל הראיתי לה איך אני מנסה. אז היא אמרה לי, תקחי את המשקל שלך קדימה. וזהו. זה כל מה שהיא אמרה. ואז היא אמרה את זה, וניסיתי והצלחתי.
אז איך לא חשבת על זה לבד?
אני, זו שאלה טובה, ואני שאלתי את עצמי גם, איך לא חשבתי בדיוק על הדבר הזה. אבל זה באמת גם המשמעות של הנסיעות. איך אתה לומד את הדבר הקטן הזה, שאף אחד אחר לא אמר לך, וגם היה חסר לך.
בוודאי יש תחושה מאוד מספקת להצליח להתגבר על מכשול כזה, או לפגוש אומנים גדולים ולרקוד איתם. מה היה בשבילך הרגע המרגש ביותר?
יש הופעה אחת שאני זוכרת אותה לטובה, בתור ההופעה, זאת שהכי נהניתי בה, והיה לי בה הכי טוב, והופעתי ביחד עם להקת דמנטה, בגן הבוטני בירושלים, מול ילדים בעלי צרכים מיוחדים, הייתה שם אנרגיה מדהימה, שקיבלתי מהקהל, ואני הרגשתי בלב שלי. הרגשתי שהקצב והמוזיקה והתנועה והכל ביחד מחשף אותם. הרגשתי איזשהו ניצוץ בעיניים, והרבה רצון לראות עוד ולשמוע עוד, ולגמוע את כל מה שאנחנו ניתן להם, וזה היה חוויה קסומה לגמרי.
שלא כמו בתחומי ספורט וגם מחול, בלט בוודאי, אבל לא רק. ישבו כאן בתוכנית הזאת ניב שיינפלד ואורן לאור, שדיברו על הגוף המתבגר, המזדקן ומגבלותיו. את עדיין צעירה מאוד, אבל סיפרת לי שרקדני סטפס, וגם רקדני פלמנקו נדמה לי, רוקדים עד גיל מאוחר מאוד, ואפילו משתבחים עם הזמן.
יש משהו בלמידה המתמידה, בעיקר של המבוגרים. כמה שאתה יותר מבוגר, אתה יכול ללמוד עוד ועוד ולהחכים עוד ועוד, בעיקר במוזיקה. ומה שקורה שרקדנים מבוגרים ששומרים על הגוף שלהם, רוקדים בצורה נכונה, הם יכולים להגיע לגיל מאוד מאוחר ולהיות בעלי ידע מאוד מורחב במוזיקה. וגם אם לא מצליחים לעשות את כל הצעדים הכי מתוחכמים, הרבה פעמים הם יכולים לעשות מקצבים מדהימים, ואז אולי לבחור צעדים טיפה יותר פשוטים שיעשו את המקצבים האלה, וזה מרשים באותה מידה. אפשר לראות בסרט טאפ, יש שם סצנה מאוד מפורסמת, קוראים לסצנה הצ'אלנג'. גרגורי היינס בא לסמי דייביס ג'וניור ואומר לו, you ain't got no legs, אין לך כבר רגליים, אתה כבר מבוגר מדי. ואז הוא אומר, באמת? לוקח את כל החברים שלו, שהם אגב כל המאסטרים, הרקדנים הכי 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 טובים שהיו אי פעם, באמת אני אומרת, והם אחד אחד מראים איך בגיל 60, 70, 80, הם נותנים לו בראש ומראים מה אפשר לעשות בגיל הזה, גם מבחינת סטפס, גם מבחינת לקפוץ, לרדת לשפגט ולעלות בלי עזרת הידיים. ניקולס ברדרס היו עושים את זה עד באמת הגיל המאוחר שלהם.
טוב, נראה שלא צריך לפחד מן העתיד, אלא דווקא לצפות לו אם כך.
נכון מאוד, גם יש לי רקדנים, תלמידים, בכל הגילאים, מגיל 4 ועד גילאי 80, אנשים רוקדים, וזה מדהים לראות. אחד המאסטרים שלי, סם וובר, בין 70 ל-80, אולי הוא כבר 80 לדעתי, והוא מדהים. אני לא חושב שאני בחיים אצליח לרקוד כמוהו.
טוב, את צריכה להגיע לגיל 80 בשביל זה. גל סטפס, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על ריקוד הסטפס. תודה לרקדנית גל סטפס זוננפלד, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב-6, בשבת ב-2 בצהריים, ובהסקט לצד כל התוכניות הקודמות.
Now.